ערב טוב, וחודש טוב, ראש חודש כסלו, ממש עכשיו, הערב. אנחנו מודים כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור הזה, לאביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, המנוע מאחורי הכל, לצחי מגנז'י, אנשי חל שלמה, הוא בראשם, אבל אנשי חל שלמה במכללת הרצוג, מעריכים אותנו כאן בנדיבות כל שבוע מחדש, על הכיבוד בקומה השנייה, עמי פייקובסקי ודוד גורדון, ומתנדב אלום שם שהתחיל לשנע את הכיבוד מהמאפייה, מאפי נאמן בצומת פת. הם אחראים לכיבוד שאתם מחכה לכם בקומה השנייה, ואנחנו מודים לכל המערך הזה של המתנדבים. אנחנו בשידור חי, אנחנו קודם כל כאן, בהיכל שלמה בירושלים, כל יום רביעי ב9, וקודם כל אנשים מוזמנים לכאן לאולם, וכיף לראות אתכם, יש עוד מקומות לא רעים ביציע, אני רואה מפה, אם החבר'ה של היציע הסכימו לקבל אתכם, זה מאוד איכותי, מי ששם זה קבוצת האיכות, אנחנו יודעים, אבל אנחנו קודם כל כאן, אבל גם בשידור חי, פייסבוק, יוטיוב, ומי שמשדר אותנו בכישרון זה יהודה גרובייס ודיני גרובייס, באדיבותה של קרן דניאלי, ותמיד כיף לקרוא ולשמוע מאיפה צופים בנו בארץ ובעולם, אז אנשים מוזמנים לכתוב מאיפה הם צופים. מה גם שכל כך הרבה שאלו אותי, רגע, מתחיל לחורף, תמיד החזאים הרי מזהירים, שום חורף, באתי עכשיו מבחוץ, לפחות לא גשם, קצת קריר, אבל זה תירוץ, אני יודעת, להרבה אנשים לראות את זה מהבית, אז אין שום בעיה, אפשר גם כך. כמה בקשות להקדשות, שמחות, וגם להבדיל משמחות. תחילה נקדיש את השיעור לעילוי נשמתה של האישה היקרה בילה בת מרקו, שהובאה למנוחות הבוקר. עוד בקשה של חן בדיחי, להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבי הצדיק, נכה צהל ממבצע קדש, שנפטר השבוע, צדוק בן רצון ושושנה כהן, ואנחנו מקדישים את הדברים לעילוי נשמתם. עוברים אל השמחות, מוותיקי ויקירי השיעור, חוגג יום הולדת, וזוהי הפתעה לבקשת המשפחה. מזל טוב אברהם, ישראל לויץ, מזל טוב, ותודה שאתה פה איתנו, בהחלט. אבל תשמרו את הכוח במחיאות כפיים. עוד משפחה שרוצה בהפתעה להפתיע את אימא שמקשיבה לשיעור, ועכשיו תהיה לה הפתעה, כי בני המשפחה שמאוד אוהבים אותה, מבקשים לאחל מזל טוב לאלישבע אטלו. מזל טוב, וכיף שאת מקשיבה. ועוד בקשה, אימא שלי המדהימה חוגגת יום הולדת והיא מאזינה באדיקות או מגיעה פיזית, האם יש מצב להגיד מזל טוב בפתיחת השיעור מאבא, מהילדים, מהקלות, מהנכדים לאימא היקרה עידית אליצור? כן, יש מצב, מזל טוב עידית אליצור וברכות. ואפשר להגיד מעלים בקודש מימי הולדת לשתי חתונות, לא נמצאים כאן עכשיו, אבל אני נמצאתי השבוע בחופתם המרגשת והמיוחדת של שניים שיש להם חלק גדול בשיעור הזה, מאחורי הקלעים, בעידוד, בהתלהבות, וזה משמח מאוד, כל חתונה משמחת, אבל שגם החתן וגם הקלה בני 32, זה משמח במיוחד. מזל טוב לבני בנדר ושיפי צייטלין שנישאו לפני יומיים, ובאמת מרגש מאוד מאוד. וזאת בקשה מיוחדת שקיבלתי היום. האם אפשר למסור מזל טוב לשירי שרייבר, לשעבר פולק, שהתחתנה בשבוע שעבר ומגיעה היום לשיעור בפעם הראשונה? כתבתי, כן, בטח, רק מי זה? אני בעלה, משה שרייבר, עברנו לירושלים, אנחנו באים הערב לשיעור. מזל טוב, משה ושירי. ותבואו, נכיר אתכם אחר כך. ברכות, ברכות. יש כאן עוד קבוצה מיוחדת, זה ז'אנר אחר, קבוצה של תושבות יקרות שהגיעו מפסגת זאב מזרח בירושלים. אתם פה הגעתם, ברוכות הבאות. הן לומדות כבר 16 שנים ביחד את כתבי נחמה ליבוביץ' כל שבת, ומדי פעם אנחנו גם מצטטים אותה כאן בשיעור, והן הגיעו לכאן הערב, אביבה לוי, היא הרכזת, והיא כתבה לי, אולי עוד נשים יקימו עוד קבוצות כאלה, וזה בהחלט, אני יכול להגיד, אני הקמתי קבוצה פרטית כזאת בגיל 15, וזה שינה את חיי, לשבת וללמוד את נחמה על הפרשה בשבת, זה אחד הדברים הכי מומלצים בעולם, אז כיף לכן על הקבוצה הזו בפסגת זאב. וברכה אחרונה, אבל מיוחדת מאוד, כי הם הגיעו אלינו מניו יורק, יש לנו כאן באולם, בת מצווה מניו יורק, בילה גל, היא בת המצווה, היא נמצאת עם אמא שלה חיה, עם הסבתא פאולה קליין, ועם האח רפי, שכבר שנה בארץ בקיבוץ, ומתגייס עוד שבועיים, ארבעתם כאן בשיעור, מזל טוב וברוכים הבאים, באמת זה מאוד מאוד מרגש שהגעתם. ואנחנו משתדלים להשאיר קצת זמן גם לפרשה בכל שבוע, פרשת השבוע, פרשת תולדות, למרות שכל מה שתיארנו זה גם חתיכת תולדות של עם ישראל, אבל אנחנו הולכים יותר אחורה, אלפי שנים אחורה. בשבוע שעבר, בפרשה ששמה חיי שרה, שמענו על השידוך הראשון, וכל דבר בתורה שקורה בפעם הראשונה הוא זה אומר, שימו לב, רגע, יש כאן ראשוניות, בראשיתיות, תלמדו. אז למדנו וניסינו בשבוע שעבר ללמוד, ואמרתי שאנחנו לא אומרים מדריך השידוכים של יצחק ורבקה, כן? זה לא הטיפים לדייטים מהבאר, לא בצורה כזאת שטחית, אבל כן אפשר באמת ללמוד על מערכות יחסים זוגיות ובכלל בימינו, על ממה שראינו בשבוע שעבר. אז אם שבוע שעבר למדנו הרבה על שידוכים, בואו נראה מה בעצם הפרשה מתארת בפעם הראשונה אצלנו השבוע בפרשת תולדות, חינוך. ואנחנו רואים אצל פרשננו אלפי שנים, אם שבוע שעבר הם כותבים על זוגיות, השבוע זה חינוך ילדים, חינוך עצמנו, יחסי הורים וילדים. אם נסתכל על הפרשה ואת העלילה הפשוטה, אני מניחה שרובכם, כולכם, זוכרים מהגן, אבל בכל זאת, יצחק תולדותיו זה להתפלל קודם כל על פרי בטן, יש התמודדות עם הכרות ויש תפילה, ואז יש הריון, ויש גם קושי בהיריון, ויש מתח, ואז נולדים בנים, ויש יחסים מורכבים בין האחים, ובין האחים להורים שלהם, והם מוביל את המשפחה הזאת קדימה, והמצב, והאבא, והאימא, וכל אחד בסיטואציה שלו, ובגיל שלו, ויצחק עם עיוורון, ורבקה עם ההתמודדות שלה, עם איך שעשיו מתנהג, ועם איך שיעקב מתנהג, ושוב, כל הדברים האלה מטרידים אותנו גם היום. אנחנו לא עושים העתק הדבק, כן? הנה, סופר נלי בפרשה. לא. אבל אנחנו כן נסתכל על מערכות יחסים חינוכיות לאור מה שאנחנו רואים בפרשת תולדות, בפרט כשאין בה שום מצווה. 106 פסוקים בפרשה, אם אינני טועה, ואין בה מצוות עשה, ואין בה מצוות לא תעשה, יש בה סיפור. ספר בראשית, עוד יהיה זמן בהמשך השנה למצוות, ספר בראשית מבקש מאיתנו להאזין לסיפור עוד לפני שאנחנו נכנסים לעשייה הפרקטית. אז אנחנו נקשיב לסיפור ונוסיף הערב, איכשהו זה יצא שיעור עם המון סיפורים, בעיקר סיפורים שלכם, אבל סיפורים שקשורים לסיפור הגדול. כל אחד מאיתנו הוא חלק מהסיפור הגדול ועוד ניגע בכך הרבה בהמשך הערב. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זה הפסוק הראשון. אז אנחנו באים ורוצים לשמוע מה הם תולדות יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם אחות לבן הארמי, לא לאישה. משהו פה קצת מוזר. תולדות יצחק לכאורה מתחילים בגיל 40, בחתונה, ואז בילדים, ואז בצער גידול בנים, ובכל ההתמודדויות והדילמות. לו הייתי אומרת לכם, רגע, תשכחו את הפרשה, מה תולדות יצחק, מה האירוע המרכזי בחייו, כמובן, בתפילה, ואיפה לא, זה צרוב בנו. עקדת יצחק, בדיוק, זה השיא. אז איך אנחנו אומרים אלה תולדות יצחק ומתחילים לתאר כאן את תולדותיו? אחרי כל הילדות שלו לצד ישמעאל, ושרה נפטרה, ואברהם נפטר, והיו לו תולדות 40 שנה. אז מה, איך אפשר להתחיל לתאר את תולדותיו מכאן? הרבי מלובביץ' אומר כאן דבר מדהים, פשוט משפט מדהים. ללמדך, רגע, ניתן קודם את הכותרת בשפה שלנו, הדברים הקטנים הם העיקר. אם ננסה לראות לאן הרבי מלובביץ' חותר ומוליך אותנו, לאן יצחק או לאן הקדוש ברוך הוא בתורה מוליך אותנו, זה להבין שהתולדות האמיתיות שלנו הן לא העקדה, הן להתחתן ולהביא ילדים, או לנסות ולמצוא שידוכים, פגישות, הם היום-יום, הם היחס, הם חיי המשפחה. תראו. אלה הפסוקים, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, והיא יצחק בן 40 שנה, כן? אומר רב מלובביץ', ללמדך, שתכלית הכוונה, אינה מסירת נפש, העקדה, אלא ברור העולם. מה יותר דרמטי לכאורה, עקדת יצחק או לצאת לדייט, כי אנחנו מנסים להקים בית? עקדת יצחק או לקום בלילה לילדים, כי הם בוכים, זה עוד תאומים, כן? צריך לתת בקבוקים לכולם. מה יותר דרמטי? אחרי שנולדו הילדים, לריב ולהשלים ולדבר בינינו איך מחנכים אותם נכון, או עקדת יצחק? ברור העולם. תכלית הכוונה אינה מסירת נפש בעקדה, אלא בעקדות הקטנטנות שהן תולדותינו האנושיים. ואף אחד מאיתנו, אני חושבת, לא מצליח לקום לדייט או לבקבוק לתינוק, או you name it, כן? משכנתה, חיתולים, דירת רווקות. אף אחד לא קם בלילה לאפור הזה של החיים בתחושה של עקדת יצחק. אבל לכן המשפט הזה כל כך חשוב, ללמדך שתכלית הכוונה אינה מסירת נפש, או אולי נגיד אינה רק מסירת נפש. רוב חיינו לא מורכבים מעקדת יצחק בהר המוריה, מורכבים מבירור העולם, מהפרקטיקה, מהיום-יום, מחיי היום-יום. השבוע התקיים בניו יורק הכנס השנתי העולמי של שליחי חב"ד, ויש לי קטע כזה, אני מודה, כל שנה, זה יוצא בדרך כלל בשש בערב, כי שעון ניו יורק שם זה אחורה, הם מצלמים את זה בבוקר של ניו יורק, בסביבות שש בערב בשעון ישראל, התמונה מגיעה. ויש לי קטע כזה, זה טקס כזה שלי עם עצמי, אתה פתאום מקבל הוואטסאפ ובמיליון, מיליון פורומים, מיליון קבוצות, מיליון אנשים וצלמים, מעבירים פתאום את התמונה הזו. איזה יופי, אה? ותמיד, ואז תמיד יש את אלה שלוקחים את זה לבדיחות, כן, לממים, לכזה, יו, בא לי לעבור שם ולהגיד שלא הנחתי תפילין, כן, כל התמונה מתפרקת, כולה רצים עליי, או לא, הוא מצד שמאל עצם עיניים, תעשו עוד פעם, כל מיני, בסדר, כל אחד יותר שנון מהשני, ועוברות על זה הרבה מאוד בדיחות. אבל יש פה באופן עמוק משהו מאוד מאוד מרגש, ואני אומרת שתמיד הטקס הזה שלי, זה להשוות את הכותרות לזה. כי מה הכותרות? מה אמר אורן חזן לאילן גנאון? מה אמר אלעזר שטרן למירי רגב? אני לא מזלזלת, כי המשפטים של שניהם לא היו צריכים להיאמר בכלל. אבל כל השיח, וזה עוד סוגיות חינוכיות, ערכיות, לפעמים היו שנים שזה נחת עליי, התמונה הזאת באמצע איזה דיונים על סופר טנקר שביבי הזמין, למה הוא הזמין אותו מהר מדי, או לאט מדי, כשהייתה את השריפה בקרמל, כל פעם יש פה מהומה, ושוב, המהומות האלה חשובות, זה חשוב, חברה דמוקרטית, תוססת, מצוין. אבל לקבל את התמונה הזאת, בום, ככה באמצע, ולהיזכר בכותרת הראשית הגדולה, של תחיית היהדות בדורנו, של שליחות, לא רק מי שבתמונה הזאת הוא שליח, גם כל מי שמסתכל עליה, הוא שליח, כי אנחנו אמורים לחיות חיים של שליחות, שוב, בדברים הקטנים, לא בדברים הגדולים. והתמונה הזאת היא מאוד מפורסמת, אבל התמונה באמת מרגשת, אנשים לא כל כך יודעים, מצולמת שעה אחת אחר כך. הרבה מאוד שליחים, אגב זה לא כל השליחים, יש עוד רבים, כל מיני סיבות שלא הגיעו, אז רבים הם מביאים ילדים, לא את כל הילדים, כן, בלי עין הרע, אבל מביאים ילדים, אולי כל פעם אחד או שניים, גם להם יש כנס במקביל, כנס לא של ילדי שליחים, של שליחים. כמו שזאת לא אשת השליח, היא שליחה, והילד הוא שליח, זה לא כולם. אז אחרי שכל אלה מתפזרים, וזה חתיכת פרויקט לצלם כזאת תמונה, יש עוד תמונה של הדור הבא שמצטלמת שם, שהיא באמת באמת מיוחדת. אני לא יודעת איפה התקשורת, זאת תמונה הרבה יותר מרגשת, התקשורת צריכה מעניין באמת למה, זה לא בכותרות הראשיות, זה באמת תמונה שנותנת הרבה אופטימיות והרבה ככה, זה אתה אומר, זה כבר הדור הבא של הילדים, וזה באמת כמות מאוד קטנה ממספר הילדים בלי עין הרע בעולם שהם שליחים. ואחרי ביום ראשון בבוקר יש את התמונה הקבוצתית, ובמהלך הכנס יש דיונים וסדנאות ופאנלים וימי עיון, ואז בערב, ביום ראשון בערב, יש ערב ששמו הבנקט, זה הערב המרכזי, לוקחים אולם ענק בניו יורק, מאוד מפואר, וערב מאוד מאוד מושקע של העצמה לשליחים, וכל שליח מביא איתו תורמים, ידידי בית חב"ד, זה ככה אירוע של אלפים, כן? ושם, וזה משודר בשעון, בוא נגיד, מאוד קשה לעקוב, אני משתדלת בלילה או בבוקר שאחרי לעקוב אחרי השידור, כי זה באמת כדאי לישון בישראל בשעות האלה, אבל לראות את זה ככה בבוקר, וישבתי לראות את זה כמה שעות אחרי, ושמעתי שם סיפור מופלא. אחרי שכבר ראיתי את המשפט הזה של הרבי על ללמדך, שהעיקר זה לא העקדה אלא ברור העולם, שהמעשים הקטנים הם מה שחשוב, שמעתי שם סיפור, ואמרנו, זה קצת יהיה ערב מספרי סיפורים, סיפור שבול מתאים לנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שבאמת הדברים הקטנים שאנחנו עושים הם החשובים. דיבר שם המנחה של הכנס, קוראים לו הרב משה קוטלרסקי, מבחירי חב"ד היום, והוא סיפר סיפור אישי. הוא אומר, באחת הנסיעות שלי לניו אורלינס, קיבלתי טלפון מהמזכירות של הרבי לחזור לניו יורק מיידית. לקחתי מטוס, אני מגיע לניו יורק ואומרים לי, תיסע היום, ואם לא היום אז מחר, לאיי קורסאו. זה איים מאוד קטנים בדרום הים הקריבי, זה לחופי ונצואלה, תיסע לשם. נסעתי, נחתתי, ביקשתי מנהג מונית לקחת אותי לבית כנסת, ושם אני רואה יהודי אחד, אני ניגש, נעים מאוד, חיים גרוסמן. וחיים גרוסמן ניגש אליי ואומר, זה נס, מאיפה אתה הגעת לי פה פתאום? אני רוצה להסביר את הבעיה שלי, אתה באת לי בול בזמן משמיים. המדינה הזו מאוד מאוד נוצרית, מערכת החינוך היא נוצרית, אדוקה. בכל השנים היה מין הסדר בבית ספר, כשהתלמידים הנוצרים הלכו להתפלל, התלמידים היהודים משחקים כדורגל. אבל עכשיו מגיע מנהל שאומר, זה לא משמעת, זה לא צורה, אי אפשר לעשות בית ספר בצורה כזאת, התלמידים היהודים צריכים להצטרף. ומי 4 במרץ, הוא אומר, זה היום ששנת הלימודים התחילה כאן. התלמידים היהודים מוכרחים להשתתף בתפילות הנוצריות כל בוקר. הבן שלי מסרב ללכת, ואחרי איומים וככה עונשים, הוא פשוט סולק מבית הספר והוא יושב בבית. אני לא יודע מה לעשות איתו. אנחנו אי קטנטן, כן? בקריבים, אין לי מה לעשות איתו. והגענו לפה בשנות ה-40. סבתא שלי צלצלה אליי אז, כשהגעתי לפה עם הוריי, סבתא שלי צלצלה, והיא אמרה לי, חיימי, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, תבטיח לי להתחתן עם יהודיה. אני הייתי ילד, הוא אומר, לא ידעתי מה זה להתחתן, לא ידעתי מה זה יהודיה. אמרתי לה, בסדר. שתיים, חיימי, אם אי פעם יש לך בעיה בחיים, תפנה לרבי מלובביץ'. זה עוד היה לרבי הקודם, הרייץ, כן? האדמור הקודם בשושלת. בסדר, חיימי, הילד שמע. והוא אומר, אתמול בלילה, אני לא נרדם מרוב מצוקה עם הילד שאין לו מערכת חינוך אחרת פה, זה אי קטנטן. ובחלום סבתא מגיעה אליי ואומרת לי, חיים, למה אתה מוטרד? אני אמרתי לך, אם יש בעיה, תשאל את הרבי מלובביץ'. ופתאום, אתה נוחת לי פה, הרב קוטלרסקי. עכשיו, הסיפור ממוסמך, מתוארך, שמות, אנשים, פרצופים, אנחנו לא מספרים פה בדרך כלל סיפורי ככה מעשיות, אלא דברים שקרו. אז הנה הגעת, עכשיו תעזור לי. הרב קוטלרסקי יושב עם האבא, יושב עם הבן, לילד קוראים אלי, אלי גרוסמן, ואלי מצטרף אליו, הוא יוצא באותה שנה לקייטנה יהודית, בקאטסקילס, בהרים בניו יורק, ולומד בתיכון ישיבה כזה, ישיבה תיכונית יהודית בניו יורק. האבא נורא מתרגש מכל הסיפור, ושולח לרב קוטלרסקי מכתב, והוא כותב לרב קוטלרסקי, תמסור לרבי שלך תודה, כי הוא נגע בלב של יהודי קטן שחי באי קטן. מצטט מהמכתב שהוא קיבל לפני עשרות שנים. נגעת בלב של יהודי קטן שחי באי קטן ותודה. הרבי עונה לו במכתב, מכתב עקרוני מאוד וחשוב, וחשוב מאוד. רק שנבין את הריחוק, רק הגיאוגרפי, כן? את על איפה אנחנו מדברים. ניסיתי בכל זאת להסביר לעצמי איפה האים האלה נמצאים, אז זאת מפת העולם, ואתם רואים, אלה האים. ולשם נשלח המכתב הזה, ובאנגלית נתרגם את השורות החשובות ביותר, אבל זה רשמי עם חיים יוסף גרוסמן, עם הכתובת ותיבת הדואר ב-EA קורסו, והוא כותב לו כך, וזה בדיוק כמו שאנחנו לומדים בהתחלה גם מיצחק. שמחתי לקבל את מכתבך, בכל אופן אני חייב להעיר לך, אינני מקבל את הביטוי יהודי קטן, אין דבר כזה יהודי קטן. לכל אחד, גבר ואישה, יש נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש בתוכו, כמו שמוסבר בספר התניה. אף פעם אל תעית בערך עצמך ותכתוב על עצמך כמו שכתבת במכתב. והרב קוטלרסקי מסיים ואומר שם, זו המתנה, זה המסר, זה מה שקיבלנו, העצמה. להעריך את עצמנו, להעריך את זולתנו, כל אחד ואחד מאיתנו הוא לא קטן, הוא עוצמתי, הוא גדול, כי יש לו בפנים חתיכה של אלוקים, וכל מעשה שאנחנו עושים הוא לא מעשה קטן, אין דבר כזה, אדם קטן, או שליח קטן, או מעשה שליחות קטן. התולדות שלנו, אם נחזור לפרשת תולדות, כל התולדות שלנו זה לא רק דברים עצומים ודרמטיים, זה היום-יום שלנו, שאנחנו כבר מבינים שהוא בכלל לא קטן. זה עיקרון ראשון שהחסידות לומדת מהפרשה שלנו, אבל דיברנו הרבה על יצחק, ואנחנו עוברים עכשיו אל רבקה, ושוב באמצעות סיפור שנתקלתי בו השבוע, ננסה להסביר את העיקרון השני. אמרנו, זה קצת מדריך בענייני חינוך, והעיקרון השני שספר בראשית מלמד אותנו, וזה מאוד מאוד מעניין, בעיקר אם משווים את זה לספרות של המזרח הקדום, כמו שאוהבים להגיד באקדמיה, אז תמיד המלכים הם נורא מיוחסים, ותמיד כל אחד נורא מקפיד על השושלת, וכל הנחמון הוא בן של הנחמון, וכל פרעו הוא החמישי או השביעי. ופה אנחנו, זה ממש תרבות אחרת לגמרי. אנחנו מסבירים, פעם אחר פעם, תסתכלו על כל אבותינו ואמותינו, שהם בונים את עצמם, והשפעה חברתית זה לא הכל. המשפחה שממנה הגעתי, הייחוס שאני מביאתי מהבית, הסביבה, החברים, זה לא הכל, זה כמעט, אני לא רוצה להגיד זה כלום, זה לא מה שמשפיע ובונה אותי, אלא הבחירה החופשית. אם תרצו כותרת ראשית לספר בראשית, אז זה הבחירה החופשית. זה לא רק חרוז, יצא לי זה, לא תכננתי. הכותרת הראשית בספר בראשית היא בחירה חופשית. באמת, באמת, זה נכון. אז אנחנו נראה את זה עכשיו אצל רבקה. הפרשה שוב מתחילה, אמרנו, במסבירים שיצחק מתחתן עם מי? עם מי הוא מתחתן? עם רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי. אותה הוא לוקח לו לאישה. אי אפשר להגיד שהתורה מסתירה פה משהו בקשר לייחוס של הנערה. ורשי אומר, וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אנחנו יודעים את הפרטים האלה. למה עוד פעם לציין את זה? זה הכי לא מיוחס שיש. אלא להגיד שבחה שהייתה בת רשע, הוא באמת רשע, ואחות רשע, ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם. על רבקה אומרים חזל, שושנה בין החוכים, הביטוי מספר, משיר השירים, כשושנה בין החוכים עליה נאמר. איזו שושנה ואיזה חוכים, איזה סביבה של אלימות ושקרנות ותחיכנות, ועוד נתקל בזה. יעקב עוד יסתבך עם זה בפרשות הקרובות, יתקל באותה מציאות בפרשות הקרובות. כך שהעובדה שנולדת בשכונה הכי גרועה של העיר, בסביבה הכי מעפנה, במקום הכי עני והכי אלים, לא יכולה לתת לך תירוצים, עובדה, עובדה. רבקה יצאה מהמקום הכי גרוע במזרח התיכון, מכל הבחינות. אבל זה אפשרי, אתה שולט על גורלך. יש בכל זאת שאלה שעולה מאוד מעניינת אצל הפרשנים, אז בכל זאת, איך רבקה, בכל זאת נהייתה רבקה. ופה, זה מצחיק, אני אומרת רבקה ונזכרת שהיינו בלוס אנג'לס לפני שבועיים, ושם זה כל הזמן רבקה. וזה נשמע כזה הזוי, כאילו רבקה אימנו, זה כזה מה, רבקה is going and רבקה is coming, זה כאילו, תגידו כבר ריקי, כאילו מה זה רבקה? אז רבקה, רבקה למדה ממישהו, בכל זאת היא צריכה לקחת מאיפשהו את החסד הזה, מאיפה צומחת כזאת פנינה. אז הפרשנים אומרים, וזה מכתב גם שקיבלתי השבוע מפסיכולוגית חינוכית, זה נשמע שרה נתניהו פסיכולוגית חינוכית, אבל לא, קוראים לה רויטל שנור, והיא כתבה לי מייל מאוד מאוד מרגש על הנקודה הזו. שלום, שמי רויטל שנור, פסיכולוגית חינוכית מירושלים. אני כותבת כדי שאולי עוד ילד יקבל מאור פנים ויחס אכפתי בעולם. פרשת השבוע מעלה את השאלה, איך בסביבה כל כך מלאת קלקולים, עבודה זרה ורמאות, יכולה לגדול ורבקה אימנו? באמת, איך היא יצאה משם? התשובה היא, יש לפחות דמות אחת שמאמינה בה. הפרשנים מסבירים, וזה נכון, הלכתי אחר כך לחפש את זה, זה מופיע בהמון מקורות, הפרשנים מסבירים שלרבקה הייתה מיינקת, מטפלת, מופלאה, קראו לה דבורה, והיא העניקה לה הרבה כשהיא הייתה פעוטה, היא נטעה בה מידות טובות, היא גידלה אותה לתפקיד המרומם שלה, למרות כל תנאי הסביבה הקשים. התורה אפילו תקדיש בהמשך פסוק שלהם לפטירה של אותה דבורה. במהלך עובדתי, כפסיכולוגית היא אומרת, פגשתי הרבה אנשים שהתפתחו, למרות סביבה בעייתית מאוד שהם באו ממנה, בדרך כלל כשבודקים זה קורה כי מישהו היה שם בשבילם. התרגשתי פעם מאוד מסיפורה של אישה, שגדלה בבית ענק ועשיר, אבל הוריה היו בחול עבור עסקים שלעולם לא הסתיימו. היא גדלה לבד, ללא נוכחות הורית, אבל הפכה להיות אישה לתפארת, והכל בגלל השכנה ממול. עם דמעות בעיניים האישה הזו סיפרה לי, איך השכנה הביאה תבשיל חם לילדה הזו, הזמינה אותה לשיחה לבבית של ערב, סתם כדי לדבר, נטעה בילדה הנטושה אמונה שיש תקווה, יש אכפתיות בעולם, קשרים בין אנשים יכולים להתקיים גם ללא מטרות רווח. אז תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, אולי גם לידכם יש ילד, אני מוסיפה, גם מבוגר, שחי בסביבה רעה, כואבת, אתם יכולים להיות המבוגר המשמעותי שיאמין בו, אתם יכולים לגרום לו לפרוח כשושנה בין החוכים. המכתב הזה של רויטל ממש ככה תפס אותי, פרסמתי אותו, ואני חושבת שהמסר הוא מאוד עוצמתי. גם, אתה לא יכול להגיד, ככה נולדתי, זה הגורל, זה השכונה שלי, יש בחירה חופשית, אבל גם מה שיכול להעצים לך את הבחירה החופשית לטוב, זה דמות חיובית, חינוכית, מישהו לשאת אליו עיניים. וראיתי דיון באחד המקורות, מאיפה דבורה הגיעה, בסדר, אז הבנו מאיפה רבקה, מאיפה דבורה הגיעה. איך יושבת שם בחרן איזה מישהי שנוטעת בחסד, חתיכת חסד, ראינו איך היא התייחסה לאליעזר, משקה ונותנת ומעניקה ואוהבת לתת. אז ההסבר הוא שדבורה היא מה שנקרא הנפש אשר עשו בחרן. אתם זוכרים שאברהם ושרה כשמתחיל המסע מסופר לנו שהם כבר סוג של מחנכים אנשים סביבם. אז הם הנחילו את זה, היא לא באה איתם לארץ ישראל, היא לא הצטרפה ללך לך, אותה דבורה, היא נשארה שם, אבל היא כבר למדה מהם על צדקה, ועל בית פתוח, ועל אוהל פתוח לכל הכיוונים, ועל אמונה באלוקים אחד, ועל על צלם אלוקים. אז היא, זה מעגל, אברהם ושרה לימדו אותה, שרה, כי היה כתוב שאברהם מלמד את הגברים ושרה את הנשים. אז שרה לימדה אותה, והיא לימדה את רבקה, וכך בעצם שרה זכתה בקלתה. ביצחק זכה באותה קלה, זה מין מעגל כזה של, של חסד. אז רבקה בסדר, היא לא לומדת ממנהגי הסביבה. עכשיו, בואו נסבך קצת את המשוואה, כי לא הכל כל כך אופטימי. זה נכון גם להפך. זה שגדלת בשכונה הכי רעה, לא עושה אותך רשע. זה שגדלת בשכונה הכי טובה, לא עושה אותך צדיק. עשיו, תראו את הטקסט של רשי על, על רבקה, להגיד שבחה שהייתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה ממעשיהם. עכשיו בואו נעשה פרפרזה כזה על עשיו, שהיה בן צדיק, נכון? בן של יצחק, ואח צדיק, אח של יעקב, ומקומו אנשי צדק, נכון? הוא גר באוהל של יצחק ורבקה, ולא למד ממעשיהם. אפשר גם הפוך. ואולי לכן רבקה כל כך רוצה לגרש את עשיו, כי היא צמחה על רקע כזה, והוא צומח ככה על רקע כזה. זה לא מתאים. הבחירה החופשית נכונה גם פה. אתה יכול לגדול בבית של אברהם ולצאת ישמעאל, אתה יכול לגדול בבית של יצחק ולצאת עשיו, זו מסקנה מאוד עוצמתית. אתה יכול להיות גם לא שושנה בין החוכים, אלא חוח בין שושנים, וזה בהחלט עשיו. ואם אנחנו כבר מדברים על היחסים המיוחדים האלה, אפשר להגיד שיצחק הוא דתי מבית, כן? ורבקה היא חוזרת בתשובה. ואני נוהגת להגיד את זה כל שנה סביב הפרשות האלה, שאני לא יודעת מה יותר ראוי להערכה. האם מי שבא מבחוץ הוא מתלהב, כמו רבקה, או האם מי שממשיך את המורשת של אברהם, כמו יצחק. המידה בקבלה שמזוהה מיצחק זה גבורה, מידת הגבורה. הגבורה הכי גדולה זה שאבא שלך דתי ואתה ממשיך ומוצא בזה משמעות. זאת גבורה יותר גדולה אולי מאשר לבוא מחרן, כן? הכי כיף להמציא את עצמך מחדש ולחדש ולהיות מהפכן, ויצחק בשמרנות שלו זאת גבורה מאוד גדולה גם. כלומר, כל אחד, הסביבה שהוא מגיע ממנה משפיעה, אבל בסוף יש לו המון המון בחירה חופשית, וזה עיקרון שספר בראשית, ונראה בהמשך עם האחים ועם יוסף, ממש כל אחד מהאבות והאימהות מנחיל לנו את זה בצורה מאוד 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 עוצמתית, גם עם לאה ורחל, אותו סיפור של סביבה רעה ובחירה נכונה, ובאמת יש פה, כאילו, מדגישים לנו, ממרקרים לנו את זה. שימו לב לעיקרון הגדול הזה, לטוב ולרע. נתקדם רגע עם הסיפור, עם פרטי הסיפור. אז רבקה כבר מרגישה שני תאומים בבטנה, תפילות נענות, והיא מרגישה שני תאומים בבטנה, ומשהו פה לא בסדר. תחושת בטן, אפשר להגיד, תרתי משמע, וזה כבר עיקרון שלישי. אני קראתי לזה, אתה חלק מסיפור גדול. בוא רגע נסביר מה קורה. רבקה, זה פסוק מפורסם, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. בכלל, אני חושבת שהדילמות המרכזיות שלהם, זה הדילמות המרכזיות שלנו. הנה, שידוכים והקושי למצוא שידוך, תינוק והקושי לזכות לפרי בטן, הריון, חינוך ילדים. תגידו לי שזה לא הכותרות הראשיות של כל חיינו גם היום. אבל פה רבקה מתעלת את הקושי, וזה הלקח שהיא מראה לנו פה. יש קושי מסוים. המדרש אומר איך כל תאום כאילו זז למקום אחר. אחד, כשהיא עברה ליד בתי מדרש, רצה לקפוץ החוצה, התלהב, זה המקום שלו. וכבר מהרחם, כשהיא עוברת ליד איזה בית עבודה זרה, אז עשיו מתלהב ורוצה לקפוץ החוצה. וכמובן פרשנינו מסבירים שזה לא רק שני תאומים בבטן, זה הנשמה שלנו, הנפש השסועה שלנו, שיש בה את הטוב ויש בה את הרע, ויש שני כוחות שנעים בתוכנו תמיד, זה בעצם הסמליות פה. והפתרון של רבקה לקונפליקט הזה, הוא לדרוש את השם, ותלך לדרוש את השם. היא שואלת שאלה של משמעות, למה זה אנוכי? מה התפקיד? למה נבראתי? למה לי? והיא הולכת למצוא תשובה שהיא רוחנית, היא הולכת לשם, לתשובה דתית, היא הולכת לבית המדרש מתואר לנו שם. והתשובה שלה, תשובה של רבקה, שהיא מקבלת שם בהמשך, זה שיש פה שני עמים, יש פה שני לאומים, זה לא רק הקושי של ההיריון, זה עוזר לכל דבר, פרופורציות. זה לא רק הכאב הקטן שלך, את חלק מסיפור גדול. קיבלתי משמעות. אם, לא שזה פותר את הכל, וזה לא תשובה, אי אפשר שהלאומיות, כן, תהרוג את, את האינדיבידואל, ממש לא. אבל זה נותן לנו פשר ומשמעות וטיפה מנחם לדעת שאני חלק מסיפור ענק. אם רבקה בזמן הרעיון מבינה שרבקה אימנו, וזה הולך להיות יעקב, והולך להיות עשיו, ויש פה, שאנחנו נשב 4,000 שנה אחר כך, בירושלים, עיר הבירה של מדינת ישראל, ונדבר על זה, על ההרעיון הזה, זה נותן. זה נותן לה, זה נותן לנו. קורה פה משהו, ולנסות להתחבר לסיפור גדול, להבין שכל דבר קטן שקורה הוא חלק מעלילה גדולה, זה באמת תרופה מאוד מאוד עוצמתית. קודם כל זה פשוט האמת, אבל זה גם נותן לנו המון. ובדיוק בשבועות האחרונים, אני חושבת שקצת קצת נכשלנו בזה. אני מדבר, אפשר לתת הרבה דוגמאות, אבל נלך על הפיגוע הקשה בפיטסבורג, 11 הרוגים, השם יקום דמם. ואני עקבתי, קרה לי משהו מוזר, זה היה בשבת, מיד במוצאי שבת של ישראל, שם שבת הבוקר, ואני הגעתי לרשתות באיחור של איזה שעה. גיסתי, תמיד גיסתי אצלי, או אני אצלה, ועד שיצאנו, ועד שהילדים וזה, עד שהגעתי לטלפון, לקח המון זמן, והתעדכנתי באיחור. אז לא קיבלתי את האסון לפרצוף, כבר באתי, נגיד, חצי שעה 40 דקות אחר כך. עכשיו, אנשים הם כבר בשיא הוויכוח, כאילו, הלו, מה קרה? הם כבר מאשימים את טראמפ, אני רואה ככה, תגובות, פוסטים, זה, מאשימים את טראמפ. רגע, תגידו מה קרה, מה נסגר? הרפורמים, לא, האורתודוקסים, לא זה השמאל, לא זה הימין, לא זה המאגרים, היהודים השמאלנים שתומכים במאגרים, לא, זה מדיניות הנשק, מחלקים פה נשק, שנייה, מה קרה? עכשיו, כל כך מהר אנחנו קופצים למסקנות, אולי כי מלחיץ אותנו העובדות הפשוטות, אז כל השבוע, שבועיים האחרונים, השיח הזה של היהודים השמאלנים מול היהודים הימניים, אלו, רוצחים אתכם כי אתם יהודים, אתם לא שמים לב, שוב, לסיפור הגדול, זה היו דברים שפורסמו בתקשורת בשבועיים האחרונים, שזה פשוט מצמרר. בעיתון הארץ פה, פעמיים רמז, לאחריות, אני אצטט, הבאתי את הציטוט עצמו, הכותב הוא פרופסור, לא מתחשק לי להגיד את שמו, אבל זה מאמר שנכתב, הודפס, פורסם. הוא כותב כך, הוא כתב על בנט, בנט נסע ככה להיות שם עם הקהילה, להיות בהלוויות, אז הם כותבים כך, היד רועדת שכותבים זאת, אבל במובנים רבים עולמו של בנט קרוב יותר לזה של הרוצח מאשר לזה של הנרצחים. כאילו, מה? כן, באמת, כאילו, היד רועדת שכותבים זאת, העין רועדת שקוראים זאת. בוא, וזה פורסם, וזה לגיטימי, זה נושא לדיון. עכשיו, בעיתונאית אמריקאית גם, מאוד בחירה בלי שמות, בעיתון אטלנטיק, כתבה, נו, האם העברת נתחיל שוב, זה משפט שצריך להדהד. האם העברת השגרירות לירושלים הייתה שווה לכם את הטבח בפיטסבורג? עכשיו תגידי לי, נו, מה? ואם לא היו מעבירים, אז הוא לא היה תובח. הרי הוא בכלל תובח כי הוא חושב שהיהודים הם שורש הרוע, זה לא משנה. אם הם שמאל ליברלי, אז הם הורסים את המדינה. ואם הם יהיו ימין דתי, הם גם הורסים את המדינה. אז על כל פיגוע נלך ונתחשבן על הבעיות של הרוצח. עכשיו, לקחת את הדיונים למקומות האלה ולריב על הנושאים האלה הקטנים בתוכנו, זה לא להבין את הסיפור הגדול. אם אנחנו לא מבינים מה אויבינו רוצים, זה עצוב מאוד. אם אנחנו מתחילים למצוא להם צידוקים ותירוצים, כאילו אנחנו גם אשמים, כל זה משדר כאילו במרכאות מגיע לנו. זה תקרית מקומית, והוא היה ככה, והוא בכלל משוגע, והוא אשתו עזבה אותו, ויש פה סיפור גדול של מלחמה. ותראו מי כן מבין את זה. דבר מדהים, בעוד אני מתביישת בציטוטים האלה, אבל תראו, העיתון גדול של פיטסבורג, פיטסבורג פוסט גזט, זאת הכותרת הראשית שם של העיתון, של, לא עיתון יהודי, העיתון הכללי של פיטסבורג. התגדל והתקדש מרבה, זה אומר 4 מילים הראשונות של הקדיש בעברית, ללכת לחפש ולהדפיס את זה ככותרת, זה אומר אנחנו מבינים את הסיפור. הקדוש ברוך הוא בכותרת הראשית של העיתון של פיטסבורג, כי הם מבינים את הסיפור הגדול. אני חלק מסיפור גדול. גדול יותר, ובאמת ראיתי את זה, וראיתי את זה, ואמרתי וואו, כלומר בואו, עכשיו, השבוע, בואו נוריד את זה לחיים הפרקטיים היומיומיים שלנו, כי אלה עקדות, אם דיברנו בהתחלה על עקדת יצחק, אלה הדברים הקשים, המזעזעים, ברוך השם, זאת לא שגרת החיים. אם נחזיר את זה לשגרת החיים שלנו, אז אחד יקירי, אפשר להגיד, המאזינים של השיעור, ובאמת אחד שגם תורם לי בדרך כלל הרבה מאוד מקורות ורעיונות, חגג השבוע עם הולדת, עם הולדת 32, דוד סעדה, דוד רווק בסוגריים, נסע לאומן ליום ההולדת שלו, ומשם נסע לרבי נחמן ליום הולדת, ואולי זה מאזן, היינו קודם בניו יורק עם חב"ד, עכשיו אנחנו נוסעים לאומן עם ברסלב, הכל מתנקז בסוף לירושלים, ומשם קראתי קטע מקסים שהוא כתב על הפרשה שלנו, אם זה יום הולדת שלו, סימן שזה הבר מצווה שלו, סימן שהוא מכיר את הפרשה מהבר מצווה, וכך כך הוא כותב, רק בואו לא, שלא נראה את, את השער הזה של העיתון כל הזמן מול עינינו, אז נסתכל עכשיו על זה. ודוד סעדה כותב כך, זוהי פרשת הבר מצווה שלי, ועדיין אפשר לקרוא ולשים לב לדברים חדשים לגמרי. שמתי לב שהמילים זה ואנוכי חוזרות במרחק קטן פעמיים, פעם אחת אצל רבקה ופעם אחת אצל עשיו, אבל כל אחד בזווית אחרת. רבקה מבינה שיש תאומים בבטנה ואומרת למה זה אנוכי? שאלה קיומית, תהייה גדולה, מה קורה איתי, מי אני, למה אני? והתשובה היא, ותלך לדרוש את השם, היא פונה למה שמחוץ לקיום הקטן שלנו, מחוץ לקיום האגואיסטי והמצומצם של האדם, לנסות למצוא משמעות. לעומתה, תסתכלו, הנה שמתי את שני הפסוקים, אחד אחרי השני, לא שמתי לב, תודה לדוד ששם לב לזה ביום הולדת 32, אני ב-37, לא שמתי לב עד היום, וזה ממש זועק מתוך הפסוקים. תראו, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? ויאמר עשיו אל יעקב, זה במכירת הבכורה, כשהוא מוותר, תמורת נזיד עדשים, הוא מוותר על כל הבכורה, ויאמר עשיו אל יעקב, עליתן הנה האדום האדום, הזה, הנה הזה, כי עייף, אנוכי, ולמה זה לי בכורה? כן? היא שואלת למה זה אנוכי, הוא אומר למה זה לי בכורה? היא אומרת, הוא אומר עייף אנוכי, היא אומרת למה זה אנוכי? היא אומרת למה זה אנוכי, הוא אומר האדום האדום הזה. יש פה המון המון, זה פשוט קורה לנו להסתכל איך האמא והבן כאן, לצערנו, הולכים לכיוונים מנוגדים לחלוטין. ודוד ממשיך ואומר, תסתכלי על עשיו, האדום האדום הזה, הוא מצביע על מה שכאן ועכשיו מול העיניים, וזהו, הוא עייף, אין לו כוח לחפירות, הוא רוצה את זה ומיד, זה מה שמשנה. לא למה זה אנוכי, אלא למה זה לי בכורה, כי לא מעניין אותי מה יקרה אחר כך, גם ככה כולנו נמות, אז אנוכי זה מה שחשוב. רבקה לעומת זאת יוצאת מנקודת המבט האישי שלה, מבינה שיש עוד קיום, עשיו נשאר לנצח בתוך הזה והאנוכי, העולם הזה, האדום האדום הזה, אני מאחל לכולנו שנשכיל לא להחליף בכורה בנזיד עדשים, ולהסתכל על העולם בדרך של רבקה, דוד סעדה. וזה באמת שוב מתנה שהגיעה מבחוץ ועזרה לי להבין יותר טוב את הסיפור הגדול שרבקה מספרת לה, וכל קושי שמישהו חש, אם הוא מצליח לחבר אותו לאיזה נרטיב, אני חושבת שזה יכול להקל ולתת פרופורציות ולתת איזה יותר, הייתי אומרת, שוב, ההתמודדות לא נפטרת, אבל היא משתנה. אנחנו עוברים לנקודה הרביעית, מאוד מאוד לא פשוטה, ומאוד מאוד רלוונטית לימינו. אני לא יודעת כמה הורים, בדרך כלל מולי באולם זה חבר'ה יותר צעירים, יש לנו פה גם קצת הורים, אבל ודאי בקרב מי שמאזין לנו, יש הרבה מאוד צעירים, בני נוער, אני יודעת, שבהרבה מאוד משפחות שמקשיבות לנו, השאלה הזו עולה, ובעצם באיזו משפחה זה לא עולה. היחס לנער שבודק את דרכו. דיברנו על שלושה עקרונות עד עכשיו, אבל העיקרון הזה אולי הכי מורכב והכי קשה, מי יותר מיצחק ורבקה הם בית יהודי מופלא. ובכל זאת, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. ורש"י אומר, כל זמן שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מטיבם. ילדים קטנים מתוקים, חמודים, צוות לבלחי, חמודי מתוקי. כיוון שנעשו בני י' ג' שנה, כן? 13, בר מצווה, גיל התבגרות, זה פרש לבתי מדרשות, וזה פרש לעבודת אלילים. אז אפשר להגיד זאת מהרחם, הם ככה. אבל עכשיו זה בא לידי ביטוי, ואתה רואה את הפרצוף של עשיו, ורואה את הפרצוף של יעקב, וזה לא בדיוק, כן? זה, מה עושים? מה עושים כשילד לא הולך בתלם? ורבקה הולכת כמו שרה, ונשים מובילות פה הרבה פעמים את המהלכים, על היפרדות. ישמעאל לא, יצחק כן, זה אצל שרה. עכשיו זה בן שלה, ישמעאל הוא לא בן של שרה, עכשיו זה בן שלה, עשיו לא, יעקב כן. לא שעשיו הוא לא, אבל הוא לא יקבל את הברכה. והיא מנהלת שם את העניינים מאחורי הקלעים, כדי שיעקב
התברך. ברור מי צריך להמשיך את השושלת הזאת. ברור מי הבכור באמת, מבחינה רוחנית. יש פה, זה לא מי יקבל את הרכוש של יצחק ומי יירש את האוהל והגמלים. צריך להמשיך פה את אברהם אבינו. מי הנכד של אברהם? ויש פה דרך של דבקות, של אמונה, של עשייה. ברור לחלוטין שהוא ימשיך. אין שום שאלה. הוא צריך לקבל את הברכות. זאת לא שאלה קשה. השאלה הקשה היא למה יצחק חושב שעשיו צריך להתברך כל כך מפיו. מה יש לו עם עשיו? מה קורה פה? פרשנים רבים נותנים תשובות רבות. הערב נציג תשובה אחת, מתוך ספר חדש, גם מתנה שקיבלתי בימים האחרונים, ספר נפלא שכתב דן טיומקין, חוזר בתשובה, מחנך ושעוסק בעיקר בתחום הזה של נוער במצוקה, נוער בסיכון, נוער מתמודד, נוער ששואל שאלות, נוער בסיכוי, לא רק נוער בסיכון, מצבים רגישים של גיל ההתבגרות. ודן טיומקין הוציא ספר עכשיו מתוך הניסיון שהוא צבר, ספר שנקרא בוסר המלאכים. בוסר המלאכים, זה ביטוי שמופיע בכתבי החסידות על נערים מתמודדים כאלה, שזה זה, זה עדיין מר, זה עוד בוסר, זה תקחו פרי לא בשל, זה איכסה, אבל אם מאמינים ואזורים ושוטלים ומטפחים, אז בסוף זה מלאכים. והוא מביא שם מקור, מקור מדהים בעצם. אני חושבת שזו תשובה שמאוד מתאימה לדור שלנו ולגישה החינוכית של הדור הזה. יצחק לא התבלבל, כן, אומרים, הוא היה עיוור וזקן, והוא התבלבל שהוא רצה את עשיו, הוא לא הבין מי עשיו. הוא הבין טוב מאוד מי זה עשיו. לפי הרבה מאוד פרשנים, קדושים, הוא לא התבלבל, הפוך, אנחנו מתבלבלים, שאנחנו לא רואים את התוך של עשיו, את הטוב, את הפנימיות שיש בו. הוא רואה את ניצוצות הקדושה, בזמן שאנחנו רואים רק איזה צייד אלים כזה, איזה ציני, איזה נער מתבגר, תורג דלתות ומרביץ. ויצחק חושב שאפשר לנתב, הוא לא מתייאש, אפשר לנווט אותו לכיוון החיובי. בספר הזה של דן טיומקין, הוא מצטט את האור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר, כותב את הרעיון שמיד נביא, הוא כותב לפני 300 שנה, הוא התחיל במרוקו ועלה בסוף לארץ, הוא קבור פה בהר הזיתים, והאור החיים אומר לנו דבר מופלא על חינוך ילדים, וצריך לציין, האור החיים לא זכה לילדים משלו, לא זכה לפרי בטן, והאור החיים אומר לנו כך, וטעם יצחק שהיה חפץ לברך עשיו הרשע, כי חשב שבאמצעות הברכות התהפך למידת הטוב ויטיב דרכיו, כי הצדיקים יכאבו בעשות בניהם רשע, והיה משתדל עמו להיטיב, ואפשר שהיה מועיל. שלוש המילים האחרונות הן הכי חשובות לדעתי. שוב, הוא חשב שהברכות, הקרבה, האהבה, ההכלה, לא לנתק את הקשר, לא לגרש, לא לבזות, לא להדיר, הפוך, להכיל את הבן הזה המתמודד, אפשר שהיה מועיל. לאהוב ילד שהוא מאכזב אותך לגמרי, יכול לראות מוזר, אבל ככה בדיוק השם אוהב אותנו. הרי כל היחסים האלה של הורים וילדים זה היחסים של אבינו שבשמיים איתנו. הוא לא מתייאש מאיתנו, אז אין לנו מנדט להתייאש מאף אחד. ויש פה אמירה של האור החיים, ואפשר שהיה מועיל. ודאי שזאת הדרך לקרב, לאהוב, לחבק, להכיל עד כמה שזה קשה וכמה שמתפוצצים. אבל ליצחק יש הרבה מאוד סבלנות. תיארנו קודם את הסבלנות שלו בשמרנות הזאת, בלעשות את מה שאברהם עשה. התורה מתארת שוב ושוב שמה יצחק עושה? חופר בארות. שוב, במובן הסמלי, בן אדם שחופר בארות. אנחנו רואים חול, אבק, לכלוך, קליפות, איכסה, בוץ. הוא רואה מים, צלולים, מתוקים, חיים, טובים. ככה, זה עבודה לחפור בארות, זה אמונה. עוד ועוד ועוד. אני, פעם אחרונה שאנחנו עושים את זה בחוף הים, כן? אני זוכרת שהיינו ילדים מחפשים את זה, אבל תחשבו רגע על אדם שרואה שטוח חול וחופר 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 ומאמין שהוא מגיע למים. ככה גם מול ילד, מול נער, מול מישהו שלא מתנהג כמו שאנחנו רוצים, יצחק מאמין שאפשר שהיה מועיל, שיש בפנים מתיקות, אפשר למצוא את המים החיים שם בפנים. כתבתי לכם בדף המקורות, טקתי, מי שיש לו את הדף, פסקה יפהפייה בהקשר הזה של הנתיבות שלום. הנתיבות שלום, האדמו"ר הקודם מסלונים, עונה לנו, לכל אחד מאיתנו, על תכונות נפש שאנחנו לא מרוצים מאיתם, בטוח יש פה לכל אחד. והוא מסביר לנו בפרשה הזאת דבר מופלא, גם עיקרון חינוכי עמוק מאוד, ומי שאני אקריא, אבל מי שאפשר גם לקחת את זה הביתה, מתנה את הפסקה היפהפייה הזו. אז כך הוא כותב. והתורה הקדושה מלמדת לנו אורחות חיים, ומפרשה זו, שיצחק רצה לתקן את עשיו, על ידי שיעלה את תכונת הנפש של שופך הדמים, שופך דמים, הבן אדם רוצח, צייד, אומרים שהוא צד נפשות, לא רק חיות, להכניס אותה לתוך עבודת השם. יש ללמוד מזה שכל אדם נולד עם תכונות הנפש המיוחדות לו, ויש מי שנולד עם תכונות רעות וקשות מאוד, אך באמת כל התכונות, אפילו של רציחה, ניתנו לו כדי להעלות אותן, ולכל אחד יש ייעוד ותפקיד מיוחד שבעבורו ירד לעולם. ולכן מובן, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה אנשים, ולכל אחד מהם תכונת נפש אחרת, מפני שלכל אחד ייעוד ותפקיד מיוחד. ודווקא על ידי תכונות נפשו, יוכל להגיע לייעוד המיוחד לו. וגם אם נדמה לו שתכונותיו רעות ביותר, עליו לשבר ולהכניע אותן ולהעלותן כדי להגיע לייעודו ולתפקידו. מילים מאוד חשובות של נתיבות שלום, לא רק על נוער מתמודד, על כל אדם מתמודד. מה שנבראת איתו, הכלים שקיבלת, זה לא תקלה בייצור, זה לא דפקט בפס ייצור. זה כלי עבודה המיוחדים לך, בדרך לייעוד שלך. אם זה נכון על עשיו הרשע הרוצח, זה ודאי נכון על כל אחד ועל כל אחת, וזה שוב עיקרון עמוק מהדרך החינוכית של יצחק, דרך האור החיים, דרך הנתיבות שלום, וגם בדורנו, הוא מביא, טיומקין מביא שם בספר הזה, בבוסר המלאכים, הוא הולך, זה ממש מקורי מאוד, אני גם פריקית של הקדשות. בטח גם אתם, אני לא קוראת ספרים, אני קוראת ההקדשה שבן אדם הקדיש, זה מעניין לראות למי הוא הקדיש, זה ככה תמיד, תמיד מעניין. אז אישי כזה, אז הוא הולך לשתי הקדשות, דן טיומקין, ומביא שתי הקדשות של אנשים שכתבו, והוא אומר, הקדשות האלה, הם אולי יותר מכל הספר, מלמדות אותנו על חינוך ועל קשר של הורים וילדים. תראו, הקדשה שאני לא הכרתי, של הרב שמשון רפאל הירש, כן? מר חינוך, יהדות גרמניה, שיטה של הרש"ר הירש, והוא הקדיש את אחד מספריו, והוא כתב ככה, הגדרה מאוד מעניינת, להוריי, שומריי בימי ילדותי, מדריכיי בימי נערותי, וידידיי בימי בגרותי. ילד קטן, זה יותר שומר. אבא ואמא אמרו לנו לא ללכת לכביש, ולא לגעת במים באמבטיה כי זה חם, ונו-נו-נו, וסכין ומזלג. שומריי. מה הכי קשה כמובן? מדריכיי במי נערותי. זה קשה להדריך. אתה כבר לא שומר, תגיד תודה, תן לי יד, תחצה את הכביש. אתה כבר מדריך. הכי קשה. אבל אם עוברים את הגשר הזה, נהיים ידידיי במי בגרותי. ידידות, כיף, קשר, אהבה, כבוד, חברות, מערכות יחסים. אז זה הגדרה יפהפייה של הרש"ר הירש. אבל יש יהודי יקר, ירושלמי, גר פה לא רחוק, חוזר בתשובה, אולי המפורסם ביותר בישראל, שגם כתב ספר על חינוך ילדים, זה לא הרש"ר הירש, זה משהו מימינו, וקוראים לו הרב אורי זוהר, ויש לו ספר שנקרא אבות על בנים, על חינוך ילדים. לא זכיתי לקרוא עדיין את הספר, אבל תראו איזו הקדשה יפהפייה הוא כתב שם. בתודה לילדים, אשר חנן אלוקים אותנו, המזכים אותנו, בתיקון הגדול בחיינו. אני לא יודעת עם מה אורי זוהר התמודד כשהוא כתב את זה, ואני יודעת שהוא התמודד, הוא גם מדבר על זה, עם הרבה ילדים, עם הרבה שאלות, ובחינת דרכים לאורך החיים. ואני חושבת שזו הגדרה מדהימה, הם בעצם, אתה מתוקן, אנחנו התיקון של ההורים שלנו, הילדים שלנו זה התיקון שלנו, בתודה לילדים אשר חנן אלוקים אותנו, המזכים אותנו בתיקון הגדול בחיינו. אלה רק ארבע דוגמאות. בפרשה יש עוד הרבה עקרונות חינוכיים חשובים. בחרנו ארבע דוגמאות. אפילו לא בחרתי, אני חושבת שזה פשוט נשלח אליי. טיומקין שלח לי את הספר, והבנקט של חב"ד בניו יורק, ודוד סעדה כתב לי מאומן, והפסיכולוגית כתבה לי מירושלים, אז ככה, זה שיעור שנבנה מתוך השיח המשותף. אני רק הבאתי לכם לפה את הסיפורים. ואני רוצה לסכם באמת את המעבר שלנו על התולדות האלה של יצחק. ראינו קודם כל שעיקר התולדות זה החיים עצמם. אין דבר קטן, אין יהודי קטן, אין דבר כזה, ולא העקדות הן העיקר, אלא הדברים הקטנים בחיינו הם החשובים. המשכנו אל הנקודה של סביבה חברתית, של השפעה חברתית. חוכים סביבנו, או שושנים סביבנו, בסוף בסוף הבחירה היא שלנו. זה טוב אם יש דמות משמעותית, לשאת אליה עיניים, חבר, רב, מחנך, מדריך, אח, הורים, אבל זה טוב מאוד אם יש כזו דמות, אבל שוב, אנחנו מכריעים, אפשר לגדול ככה פה ואפשר לגדול ככה שם. המשכנו אל העובדה שכל כך קל לשכוח אותה בסערות היומיומיות התקשורתיות, בין מבזק לפוש להתראה, קל לשכוח שאנחנו חלק מסיפור גדול, יש פה סיפור גדול, לפעמים הוא מבינים את זה בחוץ יותר מה שאנחנו מבינים את זה, וסיימנו בחינוך ילדים ביחס לנער מתמודד וגם לאדם מבוגר שמתמודד, ובכך שזאת בעצם, זה התיקון, זאת העבודה שלנו, אם נברנו ככה זה לא תקלה, זה שליחות. אני מאחלת לכולנו הרבה הרבה הצלחה, ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא, ניפגש פה עם ראש עיר כבר לירושלים, אנחנו פה ביום רביעי אחרי הסיבוב השני, בעזרת השם. תודה רבה רבה, לילה טוב, תודה רבה. ערבית ליד הבמה נעתי, אולי תהיה ערבית ליד הבמה.
על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שריתם חרד ישראל. על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שריתם חרד ישראל. ועל פלטת בית סופרם ועל גרי הצדק ועלינו ימון הרחמך, ימון הרחמך. השם אלוקינו על האימהות בניך מגדלות בתוך עולם כותוב אני ורב דעות. ועל הילדים תלי הצון תמימים שמרם ואצילם מהזדונים. ועל פלטת בית סופרם ועל גרי הצדק ועלינו ימון הרחמך, ימון הרחמך. השם אלוקינו ותן שחר טוב לכל הרצפים בשמחה באמת בשמחתנו עמהם ולעולם לראש כי בך בטחנו. ותן שחר טוב לכל הרצפים בשמחה באמת בשמחתנו סומים מקששים רוצים את הטוב אבל לרוב די מתקשים. לפעמים קצת מנסים בדרך כלל נסים הולכים תשושים מבולבלים קמים נופלים. ועל פלטת בית סופרם והגרי הצדק ועלינו פלטת בית סופרם וגרי הצדק ועלינו ימון הרחמך, ימון הרחמך. השם אלוקינו ימון הרחמך.